Hey, this is Shauna from War and Women, and you're listening to Riot with Nitzan on KZ Radio.
הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com. הקצה.
Might as well face it, you're addicted to love, addicted to love, addicted to love.
ואתם על רדיו הקצה, קייזי רדיו נקודה נט. על ראיו, תוכנית שעוסקת במוזיקה פמיניסטית, קווירית, מהפכנית. ויש לנו אומנית בדיוק כזו לתוכנית היום שנמצאת איתי כאן באולפן. אני מאוד מאוד שמחה לארח כאן באולפן את רחל ירון שאנחנו שומעים עכשיו. מוזיקאית סופר מוכשרת, רק בת 24, שזה סוג של כזה פלא עולם. כבר מוציאה אלבום שני בשם פעם ביום, ההשקה החגיגית ב-16 לאפריל, והכניסה חופשית. תודה לכל הקצבת, תודה לקוואמי ולאורלי איתן. אני ניצן פינקו, מוזמנים כמו תמיד לדבר איתנו בפייסבוק, בקבוצה ראיות בעברית, ואז סימן קריאה. איך אני אוהבת הדיסטורשן הזה. אהלן רחל, מה שלומך? רגע, הנה, הנה המיקרופון שלך פתוח עכשיו.
מה קורה?
את מתרגשת?
בדוק.
יש.
את?
מאוד. אז קודם כל יש דיסקליימר. אני אמנם לא מכירה את רחל המון המון שנים, אבל ברגע שראיתי אותה, התאהבתי בה, ואת יודעת את זה, רחל. ואני קוראת לה רחל, כי אני לא יכולה לקרוא לה פשוט רחל, כי ככה קראתי לה מההתחלה. מאיה אברמובסקי, שהיא המתופפת של רחל, הייתה גם המתופפת בלהקה של קרם בורלסק, לפני שהיא עזבה אותנו לטובת נומקה וכוחות אלטרנטיביים אחרים. ובין השאר יצא לנו לצאת לטור ביחד בכל מיני מועדונים מפוקפקים במקומות רחוקים בארץ, ורחל השתתפה בווידאו שלנו של מוות לדושים. וגם כשעבדתי ביחסי ציבור, אז יצא לי והייתה לי זכות גדולה לעבוד עם רחל על ה-EP של ה-20 מילים, שיצא... רחל, כבר עבר מאוד זמן, זה בדצמבר 2017.
עבר שנה וחצי.
כן.
לא יודעת.
ומה שיפה זה שרחל בינתיים בכל הזמן הזה פורחת והולכת ומגיעה ממוזיקה שלה למקומות חדשים וסופר מצליחה. כל הסינגלים מהאלבום האחרון סופר מצליחים בכל הפלייליסטים ונכנסו ל-88 ולגלגלץ וממש זה מדהים.
ספוטיפיי וכו.
והכל. והסיבה שאני נותנת ככה את כל ההקדמה הארוכה הזאת, זה כי לא יצא לי להשמיע הרבה את רחל בתוכנית, כי אמרתי, מה, לא מתאים, אנחנו חברות, וזה, כאילו, ויש משהו בלשדר תוכנית בהתנדבות, שהוא קצת מתעתע, כי מצד אחד לא משלמים לי כסף ואני לא מקבלת כסף על קידום של אומנים, אבל מצד שני יש איזה גבול שלפעמים אני לא רוצה לעבור בין אנשים שאני אוהבת באופן אישי לבין אנשים שגם עושים מוזיקה טובה. ואז חשבתי, מה בעצם הפואנטה בזה שיש לי תוכנית רדיו, אם אני לא יכולה לשמיע את המוזיקה שאני אוהבת ושמרגשת אותי, שאני חושבת שצריכה להגיע לכמה שיותר אוזניים ולכל האנשים בעולם. ולכן לקח קצת זמן עד שרחל הגיע אלינו, אבל סוף סוף הגיע, זה היה דיסקלמר הכי ארוך בתולדות התוכנית. תודה שנשארתם איתנו עד כה, ללא ספק עדיף על חפירות של בחירות, זה מה שיש לי לומר להגנתי. אז רחל, בואי תספרי לנו על השיר ששמענו עכשיו. בואי תספרי לנו עליו טיפה. בכל זאת, זה הסינגל הראשון שהוצאת, נכון?
הסינגל השני.
הסינגל השני, לרוץ מהר, נכון? הראשון היה פעם ביום, שנשמע עוד רגע.
נכון.
על מי מהם את מעדיפה לדבר?
על שניהם, מה זה השאלה הזו?
אז בואי נתחיל. כולם היו בנותיי. אז בואי נתחיל עם לרוץ מהר. תספרי לנו קצת על השיר.
השיר הזה בעצם הוא בעצם השיר הראשון שנכתב מאז הוצאת האלבום הראשון. הבנתי שדברים קורים ובא לי לתת משהו קצת אחר בנוף.
תסבירי מה זה אומר, בארץ, דברים קורים.
שמתחיל להגיע קהל ואני מתחילה יותר להופיע ומתחילים להגיע תגובות על האלבום. והרגשתי שהאלבום הראשון הוא באמת משהו, אפשר להגיד שהוא בוסרי. בצורה מסוימת, גם מבחינת הכתיבה, השירה, הגשה, המוזיקה עצמה.
אבל יוצאת אותו כשאת מאוד צעירה, רק עכשיו את בת 24, אז היית בת מה, 20?
אנשים חושבים שאני מאוד צעירה, אבל בסופו של דבר אני סובלת את עצמי במרכאות כבר 20 ומשהו שנה, זה לא קצת זמן, זה המון זמן.
את לא חדשה לעצמך.
לא חדשה לעצמי, וכמו שזה באמת, איך שאת מדברת, אני צעירה, אני פה, אני שם, אז ככה גם האנשים, הקהל בחוץ מרגיש, אני חושבת. והרגשתי שהדבר הבא שאני הולכת לעשות, הוא הולך באמת להביא איזושהי אמירה של בגרות מסוימת, גם מבחינת המילים, מבחינת השירה, מבחינת הקצב, ההרגשות. והשיר הזה באמת פתח איזשהו פתח ליום-יום האישי שלי, ולשאלות שעולות לי כל הזמן. ואולי על ערוץ מהר הזה, זה פשוט שאני צריכה לעשות ולא להפסיק. כאילו, אין לי למה לחכות, ואין לי עכשיו לחשוב כמה שנים מה אני רוצה לעשות בחיים. זה מה שאני עושה, זה מה שהולך לקרות, ואתם איתי, כאילו, אין לנו זמן. אין לי זמן לחכות. אנחנו ביחד בדבר הזה.
כן, יש באמת תחושה באלבום של דחף, של מהירות, של מה שבאנגלית אומרים urgency, שבעברית אין לזה ממש מילה טובה בעיניי. כאילו, יש דחיפות. צריך לעשות את זה עכשיו.
עכשיו, אין. אולי זה הדור הזה, אני לא יודעת, אבל אני... אין לי למה לחכות יותר מדי.
את כאילו כבר החלטת.
האוזניים שלי, של האנשים שסביבי ושל הקהל, הם צריכות גם משהו חדש. זה לדוגמה למה הוצאתי גם את ה-IP לפני שנה וחצי. הרגשתי שאני חייבת רגע להביא עוד איזה טביעת אצבע שלי שקורית עכשיו. כי הרי אלבום אתה לא עובד עליו שבוע. אתה עובד עליו שנה, שנתיים, שלוש. ואתה, עם התהליך אתה עובר עוד תהליך. עד שאתה מוציא את האלבום אתה כבר יכול להיות בן אדם אחר. לאו דווקא שונה, אלא התבגרת, עברת תהליך, אז כאילו אין למחכות.
כן, אני חושבת שהרבה פעמים אנשים לא מבינים את הפער הזה שיש בין הרגע שבו היצירה נוצרת לבין הרגע שבו היא יוצאת לאור בפועל.
כן.
זה פער אדיר.
זה פער משוגע.
זה יכול להיות תהום אפילו.
נכון, ואני מנסה להקיף את עצמי באנשים שיגרמו לי לעבור את זה בהצלחה ולא לרדת לתהום. אז, וזה קורה.
יש.
זה הכי מעניין בעולם.
כן, נמצאת איתנו כאן באולפן, יחצנית החלל עירית ירון דקר.
אין קשר משפחתי.
היא נבוכה. אוקיי, אז בואי נמשיך דווקא עם שיר שבחרת, ותספרי לי בינתיים למה בחרת את השיר הזה. סליחה. נכון, לא אמרתי איזה, ויש לו אינטרו נורא ארוך, ולא שומעים. וזה שאני לוחצת על הכפתורים, זה לא אומר שכולם יודעים. מדובר ב-17 של שרון ון אתן.
זה שיר אלבום שחיכיתי לו מלא זמן, והוא פשוט מדהים, אז כאילו, אני רוצה להיות שרון.
את רוצה להיות שרון שתהיה גדולה.
כן.
I think that you're all the same. הנשימות האחרונות זיכרון חסום יתרון עצום והלב אטום אטום לא קורה כאן כלום והפה שלי חתום חתום
זיכרון מתוך האלבום החדש ספרי לנו על השיר הזה, רחל.
את רוצה לכוון אותי על נקודה שמעניין אותך? כי אני יכולה עכשיו כן. שלוש שעות לדבר על השיר הזה.
בואי נתחיל מהסיפור הביוגרפי.
אוקיי. הסיפור הביוגרפי מתחיל כשהייתי ילדה קטנה, בת 5. אבא שלי נפטר ממחלה. הוא היה חולה 4 שנים, ולא באמת חייתי... כשהוא היה חי, לא באמת הרגשתי אותו. אומרים שיש זיכרונות, מגיל מסוים, לי אין את הזיכרונות האלה. אולי של בתי חולים או דברים כאלה מטושטשים. ובמהלך השנים הצעירות האלה שאתה עוד מחפש, ועם החברים שלך ובגן ובבית ספר, ואתה לא יודע מה קורה, אז אני כאילו באמת חייתי את החיפוש הזה מגיל מאוד מאוד צעיר, כי לא הבנתי למה אני דווקא קיבלתי את הדבר הזה. ולאט לאט הבנתי שדרך הכתיבה אני יכולה לפתוח ולפרוק איזה משהו. אז מגיל מאוד צעיר באמת התחלתי לכתוב ולהלחין גם תוך כדי, וזה נושא שהוא נורא נורא, אפשר לראות דרך השירים, הוא מאוד משמעותי ומאוד גדול. יכול להיות שזה גם חלק, אם יש צורך העניין, אומנים שהם מחאתים ואומנים שהם, את יודעת,
אוטוביוגרפיים, אישיים.
כן. כן. אז אני באמת באתי לקחת את המקום הזה של החיסרון, שכול, אובדן, ולהפוך את זה למקום שאפשר לצמוח ממנו, או אפשר לדבר על זה והכל בסדר. וזה הדרך היחידה בעצם להתמודד עם הדבר הזה, כי אין איך להחזיר ולמלא מה שקורה בפנים. אז השיר הזה, ובכללי האלבום הזה, הוא נורא מדבר על הדברים האוטוביוגרפיים האלה, In your face, כזה מה שנקרא. והשיר הזה בעצם מתאר שהזיכרונות החסומים האלה, מה שנקרא, אין לי את הזיכרונות האלה. אז אני ממש מקריאה את המילים. זה בעצם יתרון שאני יכולה להמשיך ולהגיד, אוקיי, אני לא באמת יודעת מה איבדתי, אבל אני יודעת שאיבדתי משהו. אבל אפשר להמשיך מזה, אפשר לחיות עם זה, ואפשר להפוך את זה לדברים הטובים האלה, כמו מוזיקה ושיח וקהל ואנשים ביחד, ואני באה לחבק אתכם ואתם באים לחבק אותי, זה לא צד אחד שזוכה בעצם. ומה שקורה בפועל, אני גם מנסה לשדר את זה כל הזמן, שאנשים כותבים לי את הסיפורים שלהם, וכותבים לי בדיוק באיזה נקודה הדברים האלה נגעו להם. ואני, מה שאני עונה, אני פשוט אומרת תודה ששיתפתם ואני איתכם ואני אוהבת אתכם. כאילו זה הדבר, אז כל השיר הזה הוא בעצם אין, לא יודעת, איזה פריקה של להגיד, אוקיי, אנחנו יותר חזקים מהדבר הזה, אם אנחנו זכינו במרכאות בגורל הזה, אז בואו נהפוך אותו למשהו יותר טוב. וזה בעצם הסיפור של השיר, בקטנה.
וגם הסיפור של האלבום.
של האלבום.
ושלך כיוצרת.
זהו, אני יכולה אפילו לספר שלפני כמה זמן חברה טובה, שאלה אותי שאלה מאוד, אני לא אגיד מצחיקה, אני לא יודעת אם מצחיקה או מוזרה, אבל שאלה, תקידי, לא נמאס לך לכתוב על אבא שלך. לקח לי כמה שניות להגיד, להגיב שתשמעי, זה לא, את לא מבינה, כאילו, את לא חווית את הדבר הזה, אז את לא יודעת מה זה, וזה בעצם הגרעין שממנו בכלל התחלתי לכתוב, זה לא בשביל להיות רוקסטאר עכשיו, את יודעת, לחיות את החיים האלה, זה באמת, באמת בשביל לפרוק ולהגיע לאיזשהו מקום עם היצירה הזאת.
ומתי כתבת את השיר הראשון שלך?
אי פעם.
בגיל 10. ברור שתגידי בגיל 10, בגלל שאת ילדה פלא, את פרודיג'י, ברור שכבר בגיל 10.
אז יש לי בבית ככה...
מחברות?
נשבעת באלוהים, קופסה מפורקת בטיוטות ושירים ותאריכים מאז התקופה ההיא, עד היום.
זה מדהים שמצאת את זה, שמצאת את הכתיבה ואת היצירה בשלב כל כך מוקדם בחיים שלך, כבר בילדות, כמשהו שעוזר.
זה מדהים בעיקר כי זה מאוד פיקס אותי בבית ספר, למשל, לא להשקיע בהיסטוריה ולא להשקיע במתמטיקה, את יודעת.
לכל הילדות שמקשיבות לתוכנית.
סליחה.
אבל זה... בגרויות זה חשוב.
בגרויות זה חשוב.
לא יודעת, לא באמת.
אני הבנתי את זה מאוד מהר שלא. ובאמת מהרגע הוא שאתה מתפקס על משהו ומבין שזה מה שאתה רוצה, אז אתה פשוט עושה. אפשר לחזור שיר אחורה, לרוץ מהר, ולמה הוצאתי אלבום בגיל כזה, ולמה התחלתי להופיע בגיל כזה, כי הבנתי שזה הרבה יותר חזק ממני. פשוט אני לא יכולה לעשות שום דבר חוץ מזה.
אני מרגישה שאת חייבת.
חייבת, אני גם כל פעם מחפש את העובדות הקטנות האלה, את ההוכחות הקטנות האלה בשטח, ובעצם זה הקהל. ליטרלי, באמת הקהל זה שאנשים כל פעם מגיעים לאלבום, אפילו חוזרים לאלבום הראשון ורק מגלים אותו עכשיו, שהוא יצא לפני 2.5 שנים, זה אומר לי, אוקיי, אני עושה פה משהו. גם אם עכשיו אני מתחילה והיו לי 30 אנשים בקהל ו-20 ופחות ויותר, עדיין זה. אין לי...
זה נותן לך את האישור שזה אכן הגורל שלך.
לגמרי. אני מחפשת את זה בדברים הקטנים, וזה מה שקורה בעצם.
ומה שאמרת קודם, זה מעניין שאמרת קודם, אני לא, המטרה שלי כאן היא לא להיות רוקסטאר, אלא פשוט לכתוב את הדברים איך שהם. ואני חושבת שהשיר שבו אנחנו הכי מקבלים את ה-In Your Face, למרות שכל האלבום כולו הוא מאוד In Your Face, הוא מאוד מתאפיין בישירות ש... אני לא יודעת אם מן הסתם שמעת את ההשוואה הזאת, אני לא יודעת אם את מסכימה איתה או לא, נאמר לי שמאז ענבל פרל מוטר חיכו לכזה קול ישיר. ובעיניי זה מתבטא בצורה הכי טובה, בשיר הבא שנשמע מתוך האלבום החדש, הכי קשה להיות לבד, ונדבר עליו מיד אחרי השיר.
Thank you.
הכי קשה להיות לבד מתוך האלבום השני של רחל ירון, וזה השיר שפותח את האלבום. למה דווקא השיר הזה?
אוקיי, זה שיר ש... כל האלבום הזה בעצם הוא... ניסיתי, אם אנחנו חוזרות עוד קצת אחורה באמת לביוגרפיה ולעניין הזה שאני כן רוצה להביא איזושהי יצירה שהיא אומרת משהו. אלבום בקלעי, מה זה אלבום? זה, אתה, כמו אלבום תמונות, אתה מצלם את התקופה עכשיו וזוכר. אז כל האלבום הזה בעצם הוא השנה וחצי האחרונות כרגע שלי, של אחרי שהוצאתי אלבום ראשון וניסיתי להבין מי אני כמוזיקאית ומה אני מביאה, ולא רק שירים שהם במרכאות יפים.
אסתטיים.
אסתטיים. אז כל האלבום הזה הוא בעצם בין, עכשיו צילמתי את עצמי, את הרגשות שלי או את המחשבות שלי, ואני שומרת אותם באיזשהו אלבום, או מתעת אותם באיזשהו אלבום. והשיר הראשון בעצם הרגשתי שאני רוצה איתו להכניס את המאזין למעין זון או אווירה מסוימת של בו עכשיו אנחנו מקשיבים. יש איזושהי מנטרה שחוזרת, הכי קשה להיות לבד, אני יודעת את זה, אני חווה את זה. בגלל זה אני מנסה להיות לא לבד. ובגלל זה אני רוצה שתהיה איתי עכשיו. ואנחנו ביחד עכשיו הולכים לעבור את המסע הזה הקטן של ה-34 דקות. ואני מקווה שנעבור הרבה דברים במסע הקצר הזה. ותסגור את הדיסק, או תסגרי את הדיסק, תסיימי אותו ותגידי, אוקיי, עכשיו אני צריכה לשמוע אותו עוד פעם, כי נראה לי פספסתי כמה דברים בדרך. אבל אז זה באמת היה פתיחה כזו של בואו, תיכנסו, אני פה.
זה ממש יפה שאת מתארת חוויית ההזנה, כי זה פשוט מראה כמה את מוזיקאית שמקשיבה למוזיקה. הנה עוד משהו שהרבה אנשים לא יודעים. מוזיקאים הם לא בהכרח אנשים שמקשיבים למוזיקה חדשה. למשל, במסיבת העיתונאים עם ניק קייב, כשהוא היה בארץ, אז נורא עניין אותי לדעת לאיזה מוזיקה הוא מקשיב. כי הרי הוא עושה מוזיקה כל כך ספציפית, כבר כל כך הרבה זמן, אבל מה הוא שומע כשהוא בבית? והוא לא רוצה לענות לי על זה. שאלתי אותו, what kind of music do you listen to? הוא כאילו הסתכל במין מבט כזה, סמי מעוצבן, סמי, אני ניקב.
לא שואלים אותי את זה.
והיה מין כזה, all sorts of things. כאילו לא, הוא לא רוצה לומר. ואז הבנתי, אוקיי, ניקב, כותב מוזיקה מדהימה כבר הרבה זמן, אבל מוזיקה של אחרים לא בהכרח מעניינת אותו. אני מאמינה שכשהוא מבשל לפעמים, לא ולאשתו, הוא שם איזה נינה סימון ברקע, אבל האם הוא יודע מי הן הלהקות הבולטות של שנת 2019? מאוד מאוד קשה לי להאמין. אז זה גם נורא יפה שאת מאוד מאוד מבינה גם את הקונטקסט שבו המוזיקה שלך יוצאת, ולא רק את העולם היצירה הספציפי שלך.
כן, אני כמובן, אני עושה את מה שאני אוהבת. אני לא עכשיו חושבת איך זה יישמע יותר נכון לתקופה, או למאזין, או לרדיו הזה, או לרדיו הזה. אני קודם כל מתחילה בנקודה שבה אני אוהבת, ואז בודקים איך המסר יעבור בצורה הכי טובה. לא עכשיו איך זה יהיה יותר מגניב מבחינת הרוח שכרגע קורית בעולם. זה למה אולי ההשוואות, שהן באמת השוואות 90s, הן נורא חזקות אצלי, כאילו, אנשים שמשווים אותי.
ענבל פרלמוטר.
ענבל, כן, בעיקר היא. אז אני... לא שאני לא מתחשבת במאזין, אני פשוט מתחשבת במסר יותר. והאלבום הזה באמת נבנה, כמו שדיברנו, עם איזשהו מסע שאני כן חשוב לי להעביר את המאזין, כי אני עברתי מסע, ואני אולי עוברת גם מסע עכשיו, וחשוב לי שזה יעבור הלאה. זה נראה לי העניין כאן. וכמובן, במסע הזה לגעת בנקודות שחשובות לי.
בוודאי. אז אחד מהנקודות האלה, באמת משהו שחוזר לאורך האלבום, זה העניין של הבדידות. ואת אומרת בשיר הזה, אני לא מתביישת להגיד. וזה מעניין, כי בדידות היא משהו שהוא סוג של נושא מושתק בדור שלנו. אף אחד לא מדבר על זה שהוא בודד, כי כולנו מאושרים מאוד באינסטגרם, ואנחנו מעלים סלפי רק כשאנחנו שמחים, ואנחנו בחופש, ואנחנו בארוחת פאר, ובלה בלה בלה, אנחנו מכירים כבר את כל השיח הזה. אבל זה שיח שהוא נכון, אנחנו לא באמת מדברים על בדידות.
אני מאוד מסכימה. אני חושבת שאני, אולי הבדידות הזו שאני מדברת כאן ובאלבום, זה אני תמיד חוזרת למקומות האלה שהייתי בתיכון, או בגן, או בצבא, אני לא יודעת. העניין הזה שהרגשתי שונה כל הזמן, ולא בגלל שאני מיוחדת, או whatever, או כי אני עושה מוזיקה, אלא בגלל הנקודה הזו שבה אבא שלי נפטר, ושם הרגשתי באמת את החלק הכי בודד במערכה, כאילו, למה אני והם לא? למה לי זה קרה ולהם זה לא קרה? ואז עכשיו, גם כשאני גדלה והמוזיקה הייתי קוראת ומתפתחת, אז שוב, הקהל באמת מרשה לעצמו לספר לי את הסיפורים שלו, ואני מבינה, אנחנו לא לבד, כאילו, וחשוב לדבר על זה.
האמת. מתוך פעם ביום.
תמיד לומר את האמת ולשלם את המחיר שוב יורד
עכשיו אנחנו נעבור לשיר שאני הכי אהבתי באלבום, לא לפני שאנחנו נגיד תודה ענקית לראשית פרקש שכתבה לנו בקבוצה ולכל מי שאיתנו, אתן ואתם על הקצה, kzradio.net, כאן בריות עם האורחת המיוחדת מאוד, רחל ירון, שמשיקה את האלבום החדש שלה פעם ביום, ב-16 באפריל, בקולי אלמה בתל אביב, הכניסה חופשית, אתם חייבים וחייבות להיות שם. תגידי, זה יוצא בפסח או לפני או אחרי?
יוצא 3 ימים לפני ליל הסדר.
נו, אז בבקשה, הביאו את אמאותיכן וקיבלתם את המתנה המושלמת לליל הסדר. אז השיר שהכי אהבתי נקרא תשליך, בגלל שאני כזאת יהודיה גרועה, לא ידעתי מה זה אומר בפועל, אז בדקתי בגוגל.
יש!
את רואה, יש. כן, לגמרי. גרמת למישהו ללמוד מושג חדש ביהדות, אז כל הכבוד על זה. אז עכשיו אני יודעת שתשליך זה כשאנחנו זורקים את כל החטאים שלנו החוצה, פרפרבלי למקור מים זורמים. כן?
כן, בגדול.
סליחה שאני מדברת על זה בכאלה מונחים, זה ככה, ככה אני הבנתי את זה. בשיר הבא, בתשליך, את פונה לאלוהים?
אז בואי נתחיל מזה שאני גם התחנכתי וגדלתי בבית דתי.
ובחינוך דתי, מערכת חינוך דתי.
עד גיל 18. זאת אומרת, אז כן יש לי מאיפה לכתוב על הדבר הזה ממקום אישי. בעצם זה פרשנות שלי לתהליך הזה, למנהג הזה שעושים לקראת השנה, ובאמת היה לי איזה מן היה תרגיל לנסות עם עצמי איך אני לוקחת את משהו שלמדתי עליו כל שנה מחדש על הדבר הזה, וכל פעם מחדש מה עושים ואיך עושים ולמה עושים את זה. אז ניסיתי להביא באמת את הפרשנות שלי לדבר. מצב שכן, אני מדברת לאלוהים. מצב שאני מדברת לעצמי, ליקום, לעולם.
המילים מאוד מאוד מעניינות, כי את אומרת, תקשור לי לרגליים אבנים כבדות בחוט ברזל. סליחה. ויש כאן איזשהו פער בין המילים שהן מאוד אלימות, יש משהו מאוד אלים בחוט ברזל, באבנים כבדות, להשליך מישהו למים בצורה כזאת, במטרה כנראה להרוג אותו, לבין ההגשה שלך, שהיא מאוד עדינה, והכל מאוד. לא רק יפה אסתטית, אלא משהו, את יודעת, משהו בהגשה שלך, הוא בדרך כלל נורא קל להכתיר אותך כגיבורת הרוק אנד רול החדשה על שם ענבל פרלמוטר, אבל בסך הכל ההגשה שלך הרבה פעמים מאוד עדינה, ואת מאוד הולכת עם הגוון של הקול שלך, שהוא פחות בחספוסים ובדיסטורשנים.
זה באמת העניין הזה שכאילו, אני לא אגיד שזה משהו פסיכוטי, כאילו שאתה שר מילים כל כך, כמו שאמרת, לימוד, ואתה שר את זה בכל כך, אני לא אגיד אדישות, אבל בדרך שהיא נורא נעימה, ואם אתה לא באמת מקשיב למילים, זה לא אגיד לך כלום חוץ מאה, זה ממש נחמד באוזן. אז זה באמת המסרים האלה, לחלחל אותם אליך על ה... ללב, לא עכשיו לראות עליך, כאילו, את כל מה שאני רוצה להגיד, אלא בוא נעבור איזשהו דרך. תשמע עד הסוף את השיר ותבין, כאילו.
רחל ירון, תשליך.
החטאים שלי עם כל הסטיות שלי עם כל ההרגלים שלי אני מוכנה להתמודד עם זה תקשור לי לרגליים אבנים כבדות בחוט ברזל שלא אוכל להינצל לקבל על עצמי לקבל אחד, כי אתה לבד. כולנו באותו מקום עכשיו, כולם בוכים בלילה, אני יודעת כי גם אני בוכה. ככה בדיוק, באמונה שלמה. לב מאירות אותי, מישהו פגע בלב שלנו. אתה יודע כמה זה כואב להפסיד, אבל איך תרגיש, מה זה ניצחון?
צעד קדימה ושלושה לאחור, זה התקדמות גם?
זו גם התקדמות. זה גם נחזור לנושא הדת והיהדות.
Educate me. אני רק יכולה ללמוד מזה, זה מדהים.
את שמעת פעם על תפילת 18?
לא.
זו תפילה שאומרים בשחרית, זה חלק בשחרית ערבית. זו תפילה ש... ואם יש פה מאזינים ששומעים פה טעויות במה שאני אומרת, אז תתקנו אותי, כי אני כבר שש שנים לא שם. אז יש תפילה שנקראת תפילת 18, בעצם תפילה שבה אתה יכול, יש לך איזשהו פתח להגיד ולבקש את כל מה שאתה רוצה.
הכל?
הכל.
איזה שאלה של פושטקית.
הכל?
הכל.
וכשאתה מתפלל, אז יש כל מיני דרכים להגיד או לעשות את התפילה הזאת. אז לפני שאתה אומר את התפילה ואחרי, אתה הולך צעד קדימה, שלושה אחורה. וזה חלק מהדבר הזה. ואני לקחתי את זה שוב פעם למקום של... של אני מבקשת איזה משהו, גם אם הדרך הזאת, האשכרה עושה איזושהי דרך מסוימת, אתה לא תמיד תלך אותה קדימה. יכול להיות שגם תצטרך לקחת כמה צעדים אחורה כדי לחשב מסלול מחדש, כדי להבין איפה אתה נמצא. ובאמת כל האלבום הזה הוא דרך, הוא מסע. אז זה חלק קטן מהמסע שעוברים.
אז במובן הזה, למרות שעזבת את הדעת לפני שש שנים, זה עדיין... הריטואלים, הטקסים, המנהגים, עדיין זה משהו שמלווה אותך כל הזמן.
במחשבות. כשאתה גדל 18 שנה באיזשהו עולם שזה הגורל שלך בעצם לגדול בו, לא מבחירה. אז יש דברים שאתה לא יכול לברוח מהם. זה יהיה לך איפשהו באיזו מגירה נסתרת במוח. אז כן, פתאום קפצתי הדבר הזה ופתאום נזכרתי בכל מיני דברים. אז זה נושאים שכן חשוב לי לדבר עליהם ולהביא גם את הפרשנות שלי, כי כל כך הרבה זמן לא היה לי את המקום להגיד מה אני חושבת ואיך אני רואה את הדברים. כל פעם שבאתי להגיד משהו, השתיקו או לא הקשיבו למה שיש לי להגיד.
אני אשמח שתרחיבי על זה קצת. מה זה אומר השתיקו?
זה אומר שאם אתה שואל שאלות שהן קצת לא במקום, או שאלות שהן, אני לא אגיד פרובוקטיביות, אבל להגיד למחנך, למחנכת שלך, שאת פתאום אולי לא שומרת כשרות, או לא מנשקת מזוזה, או לא מתפללת, או את לא מתכוונת, ואת לא מצליחה למצוא את האלוהים שלך, או את האמונה שלך,
זה לא משהו שמתקבל טוב.
זה לא משהו שמתקבל טוב, זה תמיד מוצאים את הדרך להגיד, טוב, אז תתפלל לי יותר חזק, אז תגידי לעצמך כל מיני דברים, אז תחשבי לעצמך כל מיני דברים. ואני הרגשתי שאני רוצה להביא את הדברים האלה מהצד שלי, מהראייה שלי, הרוחנית, הנפשית, ולא, ושוב, אין שום אנטיות, אין שום דבר נגד זה, אני לא יצאתי נגד זה, שוב, זה עולם שגדלתי בו בסופו של דבר. זה רק פשוט המקום הזה של החיפוש, להביא את הדעה שלי לדבר הזה. כמו שאת מכירה אותי, אני לא בן אדם ש... אני בן אדם קצת ביישן, ופחות מדבר, ופחות... לוקח לו קצת יותר זמן כזה להביע את עצמו. ופה אני מרגישה שאני כן יכולה להביע את עצמי.
כן, כי פה אין את הקולות שאומרים לך, תהי בשקט, את לא מבינה, את לא יודעת, זה לא משהו שאת אמורה לעשות.
לגמרי.
זה הדרך שבה המוזיקה משחררת אותך מזה. אז רגע לפני שנשמע את שיר הנושא מהאלבום, יש משהו שתרצי להגיד עליו? פעם ביום.
וואו, נראה לי נשמע אותו קודם.
אוקיי, בסדר גמור. אז אנחנו מתקרבים ומתקרבות לסיום השעה שלנו כאן עם רחל ירון. רק מזכירה שזה שיר הנושא מתוך האלבום שלה. אלבום שני. פעם ביום.
Bye.
אז ספרי רחל, מתי כתבת את השיר הזה?
האמת שלא לא כזה מזמן, סביבות השנה וחצי. באמת בנקודה שבה התחלתי לעבוד על האלבום, זה בעצם השיר הכי ישיר שלי, שמדבר לאבא שלי, פונה אליו בגוף ראשון. זה מה שאני צריכה עכשיו, ואני יודעת שזה מה שישנה את כל הסיפור ואת כל התמונה, ומצד שני אני יודעת שזה גם לא יקרה. אבל אנחנו פה כדי לשיר על זה ולהיות ביחד.
שברת לי את הלב כמו תמיד, זה מה שאת עושה, זה מה שאת עושה לי.
אז בואי להופעה.
תאכיל לי אותו מחדש. אז משהו שחשוב לי מאוד לדבר עליו זה הדיי ג'וב שלך. את עובדת כטכנאית סאונד.
נכון.
ספרי לי איך זה להיות אישה במקצוע הזה.
אני אספר שהייתי שנתיים שלמות באולפן הקלטות. הבחורה היחידה בנוף, בצוות. קודם כל, זו עבודה מאוד 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 אינטנסיבית, מהבוקר עד הלילה, מהלילה עד הבוקר, וחוזר חלילה. קודם כל, העניין הזה שאת באמת הבחורה היחידה בצוות, חוץ מאולי, סליחה אם אני אגיד את זה ככה, חוץ מאולי הזמרת, אז...
נורא.
זה נורא, אבל זו האמת. וזה קרה לי כל כך הרבה פעמים, שאני מרשה לעצמי להגיד את זה בתוכנית הזו ככה.
גם איפה תגידי את זה, אם לא פה?
בדיוק. באתי מוכנה. אז קודם כל, זה קצת מבאס מצד אחד, שאין לי את הפרטנרית, שאני יכולה לחלוק איתה את הדברים, ובאמת יכולה להבין אותי בצורה הכי טובה. מצד שני, זה גם הכי כיף, כי יש לך את ה... את יודעת שיש לך את המקום שלך, ואת המקום שלך שמור. כמובן שכל זמן צריכה להכריח את עצמך, כי אנשים מסתכלים, ואנשים אולי לא מאמינים ולא מבינים מה הכוח שלך ומה את יודעת, אז את כל הזמן צריכה לשמור על המקום הזה. והיו לא מעט פעמים ששאלו אותי כל מיני שאלות לא נעימות, כמו האם את צריכה עזרה,
או
את יכולה, את מזכירה פה, איתך דיברתי, איפה הקפה, כל מיני דברים כאלה. אתה יודע כבר, לומד איך לענות. לדברים האלה, ואתה מוכיח את עצמך בעבודה כשברגע שהסשן קורה והכל נשמע טוב והמיקרופונים עובדים. אז אין... אז אתה פשוט צריך להיות אתה עצמך ולתת בראש, מה שנקרא.
ולפתח אור מאוד עבה.
לגמרי.
כן.
זה עולם מאוד לחוץ וחייבים להספיק הכל. אבל אתה עובד קשה, אין מה לעשות. וזה באמת נתן לי תמונה מאוד מאוד גדולה גם על היצירה ועל להיות חלק מסשנים של אחרים, מיצירה של שירים אחרים של אנשים אחרים. זה הביא לי כל כך הרבה, פתח לי את הראש, הביא לי כל כך הרבה ידע, וזה משהו שמאוד מעניין אותי. ולכן גם את השיר האחרון באלבום אני הקלטתי אותו בבית. את המילים כתבה מאיה אברמובסקי. וגם את 20 מילים, כולו הוקלט בבית, ללא עזרת אף אחד. וזהו.
יש הרבה מאוד כוח בזה, באפשרות להקליט לבד.
כן, גם האמת בעבודה הזו אני מרגישה שאני כן מייצגת איזשהו חלק מאוד חשוב, שאולי לא נשמע בעולם. העניין של נשים וטכנאות וסאונד, והלוואי ויהיו עוד. כל מי שרוצה להיות טכנאית, אז קדימה, בואו נעשה את זה ביחד.
רחל תוכל לתת לכם שיעור פרטי וזה יהיה המיקסרים.
לגמרי.
כן, אני חייבת להגיד שזה משהו שאני קצת חוויתי בתור די-ג'יי, שכל פעם שהייתה איזה בעיה ולא שמעו מוזיקה, זה תמיד היה בעיה שלי. ואני הייתי כזה, לא, מהצד שלי הכל בסדר, וזה עולם שבאמת מאוד קשה, מאוד קשה לנווט בו ומאוד קשה, כמו כל עולם המוזיקה, ובעצם כמו... 99.9% מהתחומים שקיימים בעולם, הרוב הם שדות שנשלטים על ידי גברים.
כן, ואני חושבת שאנחנו פה כדי לשנות את זה, לא בשביל לבכות על זה, אין לנו על מה לבכות.
לגמרי.
כאילו, יאללה.
לגמרי, רק לשנות.
כן.
תודה ענקית רחל, שבאת לפה. רחל. אוהבת אותך.
עולה עלייך.
תודה לכל הקצבת. אנחנו נסיים עם השיר שרחל דיברה עליו עכשיו, שכתבה מאיה אברמובסקי. אני מזכירה שההשקה מתקיימת ב-16 לאפריל, בקולי אלמה בתל אביב, רק כמה ימים לפני פסח, עזבו את הניקיונות, זה עושה אבק, אבק עושה אלרגיות, זה לא כיף. תודה ענקית, לעומר סנס, ספיר כהן, ליה שפיגל בנש, אורי קדישי, ניר לימור, מכללת BPM. תודה לצוות הקמת האתר, מיד אחרינו, אמיר אגוזי כאן באולפן. אני צן פינקו, אני אראה אתכן ואתכם גם שבוע הבא, יום שני בין 2-3, ראיות ברדיו הקצה. יאללה ביי.
This is called Riot Girl Manifesto. Because us girls crave records and books and fanzines that speak to us, that we feel included in and can understand in our own ways. Because I believe with my whole heart, mind, body, that girls constitute a revolutionary soul force that can and will change the world for real.